hecho. No lo he hecho. טוב, חשתי צורך גדול לפגוש כאן את הציבור. בעצם מדובר על תחושה שלי, לא על איזושהי בעיה בישיבה, ואני אנצל את העובדה שאנחנו כאן יחד לשני נושאים שאין שום קשר ביניהם, שני נושאים שאני מאוד מוטרד מהם בתקופה האחרונה, ורוצה פשוט לחלוק אתכם את החוויות, את התחושות ואת מה שאני עובר. בשבוע שעבר הייתי בארצות הברית, חזרתי ביום חמישי בלילה, נסעתי ישר משדה התעופה למשפחות השונות, אבל רוצה קצת לחלוק איתכם את המטענים המאוד כבדים שאני חוזר איתם מארצות הברית. מטענים לא קלים, לגמרי במקרה זה יוצא אחרי שכבר הבחורים האמריקאים נסעו, ומבחינה זאת אולי טוב שכך. אני חש באיזשהו סדק עם אנשים שאני מכיר. שוב, אני לא מכיר את כל יהדות ארצות הברית, אני מדבר עם האנשים שאיתם נפגשתי, כמה מאות אנשים. נתתי שיחות, שיעורים, שאלות ותשובות במקומות שונים, ובאמת רק לחלוק איתכם את הבעיות. אני חש איזשהו סדק שהולך ומתרחב בין מה שנקרא היהדות האורתודוקסית, לא החרדית, כלומר מה שפחות או יותר מקביל למה שאצלנו הציונות הדתית, מה שנקרא האורתודוקסיה המודרנית, שאני לא אוהב את המילה אורתודוקסיה. המילה אורתודוקסיה היא מילה נוצרית, קשורה בכנסייה האורתודוקסית. אני מעדיף להגיד היהודים שומרי ההלכה. בכלל, מעדיף לדבר בעברית, בנושא של רפורמים וקונסרבטיבים, לא אכפת לי לדבר במילה לא עזית, אבל אני לא אוהב לדבר על אורתודוקסים, אני לא רואה את עצמי כיהודי אורתודוקסי. אני ממש לא רואה את עצמי כיהודי אורתודוקסי, ואני מבקש שמחר לא תהיה כותרת ב... אינני יודע איפה, בכלל, אני מבקש שהדברים שכאן לא תהיה להם כותרות. בשום מקום, אפילו לא במדורים הכלילים של דף קשר. אבל היהודים שומרי ההלכה והמצוות, אני חש איזשהו ביקיע, איזשהו סדק, שנובע מכך שבתקופה שאחרי הרב סולובייצ'יק, זיכרונו לברכה, הוא החזיק מאוד מאוד, בצורה מאוד מאוד חריפה, את המחיצה המאוד גבוהה והמאוד נוקשה בין היהודים שומרי המצוות, שומרי ההלכה והמצוות, לתנועה הקונסרבטיבית והרפורמית. הדבר הזה היום כבר איננו, ובמידה רבה הייתי אומר כמו כאן בארץ. כאן בארץ להיפגש עם יהודי קונסרבטיבי או עם זה רב קונסרבטיבי או רב רפורמי, לא יודע, זה לא נקשור מוקצה בחמת מיץ'. נפגשתי עם רבים מהם, שוחחתי עם רבים מהם. אני אומר, יש ביניהם אנשים שאפשר לדבר איתם. מה אני יכול לעשות? שראש התנועה הרפורמית היום הוא סתם פרובוקטור, הוא לא מתחיל להיות רב, הוא לא מתחיל להיות רפורמי, הוא לא כלום, הוא סתם פרובוקטור. חד משמעית. אבל אני הייתי עם זה שהיה הנציג לפני כן של התנועה הרפורמית. אדם שאפשר היה לדבר איתו. אפשר היה לדבר איתו, אפשר היה לדון איתו, אפשר היה להתעסק איתו בתנועה הקונסרבטיבית. יש אנשים ש... שוב, אני לא הולך לחנך את הבנים שלי אצלם. אגב, יש שם אנשים שהם שומרי הלכה גמורים, אבל תלמידי חכמים, אני לא אומר, אני לא הולך לחנך את הבנים שלי אצלם, אני לא הולך להיכנס לבתי הכנסת שלהם, אבל אנשים שכשיושבים לדון בדברים, אפשר לדון איתם, אפשר לעשות. אני הייתי בצוות ההקמה בזמנו של מה שנקרא בית הספר לגיור, בית הספר לזהות יהודית, מה שנקרא פשרת ועדת נאמן, שהוחלט שיהיה בית ספר משותף של שומרי הלכה, קונסרבטיביים ורפורמים, והגיור יהיה על פי ההלכה, הגיור יהיה על פי בתי הדין. אני מאוד מאוד תמכתי בדבר הזה, הייתי גם לפני הוועדה, ואחר כך הייתי בצוות ההקמה של הדבר הזה. ישבתי איתם להרבה ישיבות, לאנשים שאפשר לעבוד איתם. הכל בסדר. המחיצות היום בארצות הברית די נפלו, היום הפדרציה כוללת בתוכה כבר את כל שלושת הארגונים. וליהודים, מה שהם קוראים, אני לא אוהב את זה, האורתודוקסים. כלומר, שומרי הלכה יש 20%, כלומר 80% של קונסרבטיבים ורפורמים, צריכים להביא בחשבון עוד שני קצוות. כלומר, כשמדברים היום על כנגד ארבעה בנים, דיברה התורה, אחד חכם, אחד רשע, אחד טעם, אחד שאני לא יודע לשאול, אז אנשים נאנחים ואומרים, ויש היום גם בן חמישי, זה שבכלל לא מגיע לסדר. כלומר, היום כשאנחנו מדברים על רפורמים, כשאתה מסתכל על כל הספקטרום של יהדות ארצות הברית, אז הרפורמים הם בין הצדיקים, כלומר, הם לפחות יהודים מאורגנים. 50% מיהדות ארצות הברית לא מאורגן בכלל. כלומר, בתיזורת, נמצאים פה ושם, והתודעה היהודית שלהם היא מינימלית שבמינימלית, מלאים נישואי תערובת, אתה לא יכול לדעת מי כן ומי לא. שיהיה ברור, כשאנחנו מדברים היום על 14 מיליון יהודים בעולם, יהודים על פי ההלכה, יש כנראה משהו בסביבות 8-9 מיליון. זה כמות היהודים על פי ההלכה. כשמדברים על יהודים, 14 מיליון, זה הכוונה, או אמא יהודית, או אבא יהודי, או אני יודע מה, או כל מיני דברים שם שמסביב מצבו של העם היהודי בנושא הזה הולך וקשה יותר ויותר. ו-50% מהיהדות בארצות הברית היא יהדות בלתי מאורגנת. שוב, אם אני מחשיב ביהדות, בני אבות יהודים, אמהות יהודיות וכל הדברים האלה. הרפורמים לפחות מאורגנים, הם לפחות יודעים מה זה מדינת ישראל, לפחות גם אם הם מבקרים אותה, וגם אם הם כועסים עליה, וגם אם הם שונאים אותה, והכל. יותר טוב שאתה שונא את המדינה, אבל שאתה לפחות יודע שיש דבר כזה. יש שם יהודים שאצלה מדינת ישראל זה כמו מייננמר, אם מישהו יודע איפה זה, כמו שפעם היה בורמה, או אני לא יודע, כל מיני מדינות כאלה, הונדורס וכד, יש גם ישראל, זה לא אומר להם כלום. וכשאנחנו מדברים על היהדות המאורגנת, אז יש גם שיחים, וכשאתה מדבר עם אנשים, לא עם רבנים, דיברתי גם עם רבנים, הייתי בכנס של RCA, ואתה לדבר גם עם ההנהלה של RCA, אני הלכתי שם מטעם, לא מטעם הישיבה, הלכתי מטעם רבני צוהר, שאני חבר שם בהנהלה. והלכנו לדבר איתם, למצוא את הגורמים המשותפים, ויש הרבה מאוד דברים לעשות ביחד. אבל כשאני מדבר עם סתם יהודים, אז האווירה שמשתלטת סביב הרפורמים והקונסרבטיבים, די מתחילה להשתלט גם על ציבור שלנו. כלומר, נוצרת בעולם דת, ואני מגדיר את זה כלא פחות מדת, הדת הליברלית. והיום זה לא דת, זה כמורה, זה דת אינקוויזיטורית כמעט. מי שעקב אחרי שני הפסקים האחרונים של בית המשפט שלנו, אחד בנושא ברית המילה ואחד בנושא איזה כנס, קיבל איזה אולם נוצרי דווקא, שסרב לחתן אצלו שתי לסביות, 60,000 שקל כנס, כמו שלושות משפט, 15,000 שקל, בגלל שצריכים לנער את העולם מכל מיני דעות מיושנות, דברי השופט. אז מבין שמשתלטת פה איזושהי כמורה שאומרת כך צריכים לחשוב וכך צריכים לדבר, ואין אפשר לדבר אחרת, ובאירופה זה קיים בכמה וכמה מהתחומים שאצלנו נקראים תועבות כנען, והקיא את כל התועבות האלה עשו מהארץ אשר לפניכם ותטמע הארץ ולא תקיא אתכם הארץ כאשר קרא את הגוי אשר מפניהם. זה פתאום הופך להיות איזושהי דת שלטת שאסור לחשוב אחרת, אסור לחשוב שמשפחה זה ההתנפלות שהייתה על שר החינוך, שמשפחה זה איש ואישה שצריכים להעמיד דור חדש, שזוהי ההגדרה של משפחה. שוב, באירופה זה לא קיים, בגלל זה אירופה נהרסת. הריבוי הטבעי באירופה הוא כזה שאין ספק שתוך חצי דור אירופה תראה בערך כמו שנראתה בימי עטילה המלך ההונים, כלומר משהו חדש לגמרי. משהו חדש לגמרי, ועטילה המלך ההונים היום, ומדינות העולם השלישי, מדינות האסלאם, שכובשות ונכנסות שם לאט לאט. בשוודיה כבר עד כיתה ג' יש רוב מוסלמי. ובמדינות אחרות, מצב קשה, אפילו קשה מאוד, ספרד נדמה לי המצב הקשה ביותר, מבחינת ריבוי טבעי, אבל כל אירופה לא במצב הרבה יותר. והדת הליברלית הזאת חודרת גם אל אנשים שלנו, ולאט לאט מפסיקים להבין. מפסיקים להבין למה אנחנו, את הגודל הכפייה הדתית שבארץ. איזה כפייה דתית גדולה יש בארץ. ואפילו שיעור ששמעתי שניתן שם, ב-RCA. שיעור מעניין, שיעור הלכתי, מבושש היטב על אדני ההלכה. אבל שתבינו איפה אנחנו נמצאים, איך יהיה מותר להאמין לרב רפורמי על גיור. לא, לא על גיור. רב לא על גיור, על גיור לא, על יהדות. איך אפשר לקבל עדות של רב רפורמי, חתימה של רב רפורמי על יהדות, אם החתימה שלו תהיה חתימה מחייבת מבחינת חוזה משפטי וכדומה, ושיהיה ברור לו שאם הוא לא אמר דברים נכונים, אז הוא יפוטר מתפקידו, ואולי יש לו סנקציות פליפ, פליפ. פליליות, אפשר ללכת כאן לכל סוגיות גוי משיח לפתאומו ולכל מיני סוגיות אחרות, ולראות באמת איך רב כזה נאמן. ואז לצאת בכלל בביקורת על כל ענייני נישואין וגירושין וברור יהדות כאן בארץ. המעורבות של הרפורמים של הקונסרבטיבים למה שקורה כאן בארץ היא יותר ויותר גדולה, יותר ויותר חזקה. והמאבק בין היותנו מדינת כל אזרחיה לבין היותנו מדינה בעלת זהות יהודית ברורה, המאבק הזה הולך ונהיה מעניין מיום ליום. את המילה מעניין אני אומר בחצי חיוך. כלומר, הולך ונהיה, הייתי אומר, מאבק קשה, ומאבק שצריכים לעשות אותו, צריכים לעשות אותו בשום שכל, ולעשות אותו בצורה נכונה מיום ליום, ובארצות הברית לא מבינים כלל. אין, צד אחד הייתה שם הזדהות עצומה, בכינוס שהייתי ברגע שהייתה הלוויה, בדיוק כשנחתתי בארצות הברית, רק יצאתי מהמטוס, נודע לי שנמצאו הגביעות. ובלוויה הפסיקו את כל הדיונים בכל הכנסים ובכל הזה, והיה מסך בגודל של קיר, וכולם ישבו במשך שעה וחצי והסתכלו ועקבו. יש שם מעורבות מאוד מאוד גדולה במה שקורה. אבל יחד עם זה יש גם ביקורת, והביקורת הזאת משפיעה ונותנת, ויש צורך לעבוד בדברים האלה הרבה, והדברים האלה מחלחלים כאן לארץ, וגם שם בתוך היהדות. ואני לא אומר עכשיו מה כן ומה לא, אני לא בא עכשיו לתת שיחה פוליטית, ולא לדבר כרגע בשאלה אם חוק הגיור הוא דבר נכון, או חוק הגיור איננו דבר נכון, ואם כל מיני חוקים אחרים שרוצים להתקין, דיברנו קצת על חוק הפונדקאות, שהוא חלק מהעניין הזה בשיעור, וחוקי נישואין וגירושין חדשים שמנסים לחדש. אני לא בא כרגע לומר מה טוב ומה לא טוב. אני רק בא לומר שצריכים לנווט מאוד מאוד בזהירות, בשני הכיוונים. את הפחד הגדול מצד אחד מפני זה שהזהות היהודית של המדינה תשחק, ומצד שני את הפחד הגדול שלי מפני מצב שיהודים שומרי מצוות יתייאשו ויגידו בואו נציל את הקהילה שלנו, וגם אם נאבד את עם ישראל, שזאת תהיה גזרה מסוג הגזרה שהחליט עליה בזמנו החתם סופר. אני לא בא, קטונתי מלהתווכח עם החתם סופר, החתם סופר היה נכון לזמנו, ודברים אחרים נכונים לזמנם, אבל צריך לדעת את המחיר של ההחלטה שלו, בעצם על הקמת הקהילות, הקהילות שומרות התורה המצוות, הקהילות האורתודוקסיות, שעיצבו את עצמן בחומה וקבעו מי שמוכן לקבל את כל הכללים שהחתם סופר ובפנים, כל השאר, בבקשה, ללכת לנאולוגים, ללכת לנאולוגים זה הרפורמים בהונגרים, כן, וחד אומר, כלומר של האמירה בואו נציל את הקהילה שלנו וכרגע בואו נעזור את, את האחריות שיש על כלל ישראל. הפחד שלי משתי הקבוצות האלו הוא פחד גדול. ואני אישית, למרות שבדרך כלל אני מחזיק את עצמי כאדם שדרכו בהירה לו, מרגיש שהאדמה רועדת גם תחתיי. מה באיזון הזה שצריך לעשות בין שני הדברים האלה של זהות יהודית, וזהות יהודית קשורה גם לשורשים של מה שכתוב בתורה, לא לכל מצווה ומצווה, אבל ליסודות העיקריים של מה שכתוב בתורה, ומצד שני להמשיך את האחריות על כלל ישראל. והידיעה שאנחנו, אסור לנו להרפות לרגע. שוב, אני רוצה לדבר פה על מחלוקות הפרושים והצדוקים. ובדרך כלל הצדוקים היו מחמירים. כן, הפרושים הקלו, והרפורמות שעשו בית הלל, ואחר כך כל יום שבוע מטעמה, הם בודקים את ההלכה ובודקים את הדרשות ובודקים את כל שזה רפורמות עצומות. אבל הם עשו את זה כדי להחזיק את המשרדית. והמשברים שהיו בתקופת הבית השני היו משברים לא פשוטים ולא קלים. וגם בתחילת ימי הבית השני. אנחנו רואים את העם שמסתכלים שם וקוראים על חג הסוכות ולומדים שיש בכלל חג סוכות בתורה. הבעיות היו יותר קשות משברים. ובכל אופן היו עזרא ונחמיה ואנשי כנסת הגדולה שהאמינו בייעוד שלהם להמשיך להוביל את עם ישראל כעם היהודי ובלי שהדבר הזה יהפוך להיות משהו אחר. היום אנחנו נמצאים מול עוצמה אדירה בנושא הזה, בכמורה הליברלית שקיימת בעולם, שקיימת כאן בארץ, בהבנה שאיש לביצעו ואיש למקומו, וכל אחד רשאי וזכאי וחייב לעשות את מה שמצפונו מורה לו ואת מה שיצרו מורה לו, ושכל המשמעויות של עם ושל ציבור ושל מחויבות של איש וחברו במעשים האלה, הדבר הזה הולך ומתרחב. ואנחנו נמצאים בעולם קשה מאוד, עולם האינטרנט והפייסבוק וכל הדברים האחרים מוביל מבחינתנו לכיוונים לא טובים, כלומר מוביל בעצם שכל אחד הופך להיות הוצאת ספרים וכל אחד הופך להיות הוגה דעות וכל אחד הופך להיות אני לא יודע מה, והדבר הזה שוב מוביל לעולם שמתפצל שהולך בכיוון הליברלי. והכיוון הליברלי, בואו נגיד, גם אני בעד ליברליות בתנאי אחד, כל עוד היא לא שוחקת את הזהות היהודית. ואמרתי כמעט דבר והיפוכו, כמעט. כלומר, אני גם בעד ליברליות, יש בה רעיונות מאוד מאוד יפים. לא במחיר של שחיקת הזהות היהודית, היום זה נעשה במחיר עצום של שחיקת הזהות היהודית. ואיך לעשות את הדברים בשום שכל? ואני אומר שוב, הסכנה, כפי שאני רואה אותה באה משם, ומה שהיה צריך שם להתגונן, ומה שהיה צריך להסביר שם לאנשים, ומה שהיה צריך להבהיר שם מה אנחנו עושים כאן. דברים הכי עשויים שם. אמרתי להם, אצלנו אין קונסרבטיבי, רפורמי, כל הדברים האלה לא קיים אצלנו. אצלנו יש יהדות או ישראליות. והבהרתי להם שבשם המשחק, שאם זה ישראליות, פירוש הדברים, שהאח שלי זה הערבים מאעבלין, יישוב שהיה היום בכותרות, לא משנה, מסכנין, והיהודים מארצות הברית הוא אמריקה. ותדעו לכם, אם הישראלים תנצח, אתם מחוץ למשחק. וניסיתי לפחות לשכנע אותם בדברים האלה, אבל אני רוצה שאנשים פה, אני יודע, דבר שאני לא אומר אותו פעם ראשונה, אבל אני פשוט אומר אותו עכשיו עם כל המטען בפנים, אני רוצה שאנשים פה ידעו את כובד המטען שמונח על הציבור בישיבה כאן. אני מאמין באמת, באמת שאני אומר, שאני מאמין שהישיבה הזאת נמצאת בדיוק בנקודת התפר. בין ההבנה הנחרצת שאנחנו לא יכולים לוותר על זהות יהודית מלאה, לבין ההבנה המאוד נחרצת שאנחנו לא יכולים לוותר על כל עם ישראל ולהגיד בוא נוציא את הקהילה שלנו. אנחנו נמצאים בנקודה מאוד עדינה, אני רואה ישיבות מימין ומשמאל שנמצאות יותר לכאן ויותר לכאן. ואני רואה אנשים שנמצאים יותר לכאן ויותר לכאן. ואנחנו נמצאים בנקודת תפר שמטילה את כובד האחריות עלינו בצורה כזאת. אני מרגיש את זה עליי, ושאני כבר, בואו נגיד, אני בעוונותיי כבר ראש ישיבה, וכבר יהודי מבוגר, וכבר אנשים שואלים אותי, אבל רבותיי, אני לא יכול לשאת כל של הכתפיים שלי. ואני מרגיש איך אני צריך לפזר את זה גם על הכתפיים שלכם. שאתם אנשים יותר צעירים, אבל אתם אנשים עם פוטנציאל, ואתם בסופו של דבר עוד כמה שנים, אתם תובילו את עם ישראל. ואת גודל האחריות, וכל אחד, אני לא בא עכשיו שכנע אתכם ללמוד יותר תורה או ללמוד יותר שנים בישיבה, זה לא המטרה כרגע. רק להבין מה גודל האחריות שמותר לכם. יש פה עכשיו מחסום שלם שעוד מעט ילך לצבא, מה הוא יצטרך לשדר שם? אני אדבר על זה עוד גם איתן, על הדבר הזה, אבל מה הוא יצטרך לשדר? והשדר הזה שאנחנו לא יכולים לוותר על הזהות היהודית שלנו, אם אנחנו מוותרים על זה, רבותיי, כל המדינה הזאת מתפרקת ברקע. לא יהיה פה דבק אמיתי. אל תחפשו כל דבק שיש בין הערבים מסכנין והאריתראים מדרום תל אביב והיהודי מירושלים. כל דבק כזה שקיים איך שלא תגדירו. תגידו שהדמוקרטיה מאחדת, שאנחנו הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, אני מכיר את כל הסיפורים. זה הכל דבק שמתפורר ברגע. ויש רק דבק אחד בו הזאת היהודית, והידיעה שאנחנו יהודים, ויש הגדרה לכך שאנחנו יהודים. אפשר קצת יותר להקל בה, אפשר קצת יותר לתוח אותה, אפשר לכאן ולכאן. אבל את הדבר הזה, עם העובדה שאנחנו אחראים לכל יהודי, איפה שלא יהיה. איפה שלא יהיה. היום הייתי צריך לשאול לתל אביב, השיחה בענייני ההסדר החדש. של יהודי שמוקיר אותנו, והיו צריכים להיות אצלו ושיעזור לנו. אני לא יודע, אני אומר לכם, שוב, אולי הבעיה שלי, הרגשתי בתל אביב יותר זר מאשר בניו יורק. אבל האחריות של תל אביב היא עליהם. אי אפשר לקטר ואי אפשר לרוב את טענות על אף אחד. זה האחריות שלנו. אז ברוך השם, יש גרעין בדרום תל אביב, ויש גרעין אחד בצפון תל אביב, אני יודע, ויש גם גרעין במרכז תל אביב, ואנשים שעושים מלאכת קודש, והמלאכה הזאת, האחריות שלה עלינו, ואסור לנו לוותר. ולא לוותר על זה, יחד עם אי הוותר על הזהות היהודית, זה דבר שהופך להיות קשה וקשה וקשה יותר ויותר. אני אומר ששבוע הבא נהיה עם הצברוק יותר טוב, ופחות כבד, ואני באמת חולק איתכם את כל כובד המשל הזה. אני לקחתי איתי במטוס, המטוס כמעט שקע לבד. מהכובד הזה שהיה לי על הכתפיים, שאני חזרתי מארצות הברית, ומהתחושה איך הליברליזם עלול לנצח את הזאת היהודית. כאשר מצד שני, נפגשתי עם אנשים שאומרים, בוא נדאג לקהילות שלנו. בארצות הברית זה מאוד מאוד. כלומר, נפגשתי גם עם יהודים וגם עם רבנים. בדרך כלל הרבנים היו בצד אחד, היהודים היו בצד שני. שני הדברים האלה, זה מאנשה עצומה, רבותיי, היא מוטלת על הכתפיים של האנשים שנמצאים כאן בגלל שאין אחרים. שוב, אני לא אומר, כל כך נותן את השיחה הזאת במעלה אדומים, וגם בקש הרב, וגם בשווי חברון, וגם בעוד כמה וכמה מקומות. אצל אלה יותר ואצל אלה פחות. אבל מעט מאוד יהודים נמצאים בנקודת התפך הזאת, שהיא לדעתי היום מחזיקה. את עם ישראל כאן יהודים, ושאנחנו צריכים על הדבר הזה להילחם, להיות אליו רגישים, ולעשות בו כל מה שאנחנו יכולים. זה דורש מאיתנו הרבה, זה דורש מאיתנו קודם כל, לדעת שאנחנו צריכים להתפתח ולהעניק בתורה ובמצוות, כדי שהמטענים האלה יהיו לנו, כשאנחנו נהיה קצת יותר בוגרים, כמו אתם, כדי שתוכלו, כדי שדברים טובים יצאו מכם. וזה דורש מכם היום להתפתח ולהעניק כמה שיותר. ויחד עם זה, לדעת שיש לכם פה, ויש לכם עיניים, ויש לכם אוזניים, אתם חלק מהחברה הישראלית, ואלה הדברים היסודיים שאתם צריכים לשאול. אני שוב אומר את הדברים בלשון, במשנה אולי לא כל כך מסודרת, אבל מרגיש צורך בסתם יום של תמוז, לחלוק את זה איתכם, ומחר לא חג מתן תורה, ולא חג החות, ולא ימים נוראים, ולא שום דבר, ולא שום דבר, סתם יום של תמוז, שאני חזרתי מארצות הברית, עם שק מאוד 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 כבד על הכף. ואני רוצה לבוא לדבר השני, ושאתם ודאי יכולים לנחש מהו, ואני מרגיש... חויב לומר לך כמה מילים. וכוונתי לחטיפה ולרצח של שלושת הנערים, שאחד מהם גלעד מיכאל שייר, השם ייקום דמיו. אנחנו די מחותנים. אביו היה באותו יום כאן, ביום בת מצווה, כיוון שהוא באמת מהמבוגרים המשובחים שלנו, התלמיד שלי, בוגר משובח, ובאמת... מבחינתנו כישיבה ישראל אשר בך התפאר, אבל כמובן גם כל האחרים, אני לא בוגרי ישיבת הציון, אלי, שווה חברון, מקומות אחרים, הם יקרים בעינינו, לא פחות, וכולם יקרים בעינינו. תמיד יש עבודה שכל אחד מאיתנו נוגע בדבר, ואני יותר הלכתי לנחם גם משפחת יפרח, אבל... מרגיש יותר נוגע בדבר כשמדבר על גלעד ועל מה שקרה כאן ועל המשמעות ולאן הולכים. יש הדבר הזה ספק משמעות דתית, ואני רוצה לומר עליה כאן גם על המשמעות הדתית של העניין הזה, כלומר על המשמעות בשיח בינינו לבין הקדוש ברוך הוא בדבר הזה. אבל יש לדבר הזה גם משמעויות אחרות, ואת עיקר השיחה אני רוצה להקדיש למשמעות אחרת של הדבר הזה. דבר אחד, דבר שיצא לי לדבר עליו בשבת הראשונה, בסעודה שלישית. זה היה שבת שלח, שוכחנו בסעודה שלישית, סעודה שלישית, זאת הייתה מראה שם. פחות מ-48 שעות אחרי שהדבר הזה קרה, משהו כמו 40 שעות אחרי שהדבר הזה קרה. אני חושב שזה מחייב אותנו ביותר זהירות, ואני אדבר על זהירות. אסור בשום פנים ואופן שעל יירח לבבכם, אל תראו ואל תחפזו ואל תרצו מפניהם. נכון, תפסו אותנו כאן בדבר קשה ובדבר שלא התכוננו אליו. הדבר הזה תוכנן כנראה בכפידה הרבה יותר גדולה מכל החטיפות שהיו קודם, וחשבו ממש על הרבה מאוד פרטים. חשבו ממש על הרבה מאוד פרטים, למשל, לא הצליח למצוא לו את הגופות, וכאן היה חיסרון של צה"ל, ולא מצליח למצוא את המחבלים, וכאן זה לא חיסרון של צה"ל, אני בטוח שעוד ימצאו אותם, ואם הכוחות לא הספיקו להגיב בזמן, זה נבע יותר מאשר מהצלות של כוחותינו, זה נבע מתכנון טוב, מדוקדק, מאוד 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 של המחבלים. אני משוכנע שהשניים האלה לא היו לבד, הם לא גם שהייתה עוד מכונית, ויש כנראה איזשהו ארגון, וצריך לדעת, מתפתחים ארגונים, וצריך לדעת שהם משתכללים, וצריך לדעת שהם יפתיעו אותנו, ושאם אנחנו לא נהיה ערים, הם כל פעם יפתיעו אותנו עם דברים חדשים. ואני אמרתי את זה, גם לכם את יום הכיפורים, הפתיעו אותנו בכלים שלא הכרנו. אני יכול לדבר, לכם את יום הכיפורים הייתי שריוני, ופתאום הגיעו לזירה טילים שלא ידענו כמותם. טילים שמתכווננים והטיל מודף אחריך, לא ידענו מה זה, היום זה נראה דבר כל כך פשוט. כן? אבל אז לא היה מחשב, לא היה לאף אחד טלפון, זה לא... זאת אותה תקופה כאילו מימי הביניים היום, כן? הזמן מבחינת טכנולוגית רץ במהירות עצומה, ופתאום מדבר כזה שטיל רודף אחרי זה היה נשמע מפחיד מאין כמותו. היו לנו 48 שעות שהיינו חסרים. בתוך 48 שעות פיתחנו תרגולות. הצלחנו להתמודד. היה אותו דברים, טילים נגד מטוסים, שם שבע קראו לזה עד, מטוסים לא הצליחו להתמודד, נפלו כמו שרובים. בשני הימים הראשונים. הצליחו לאתר את המקורות שלהם, ובסופו של דבר זה היה קשה, אבל הצלחנו להתגבר ולהגיע לניצחון, שלולי שברית המועצות התערבה עם איום גרעיני, אז לא נשתהם מסוניהם של ישראל, וכאן זה ממש שוניהם של ישראל, לא באלשון סגינאו, לא נשתהם מסוניהם של ישראל, סביב. ויכולנו להגיע עד קייב ועד המסק. ואנחנו נמצאים כרגע ברגע. שהם פתאום יורים לנו את הטיל החדש, ואנחנו עכשיו לומדים את זה. אני רוצה שתדעו שצהל, כל הכוחות שעוסקים בזה, למדו המון בשלושת השבועות. למדו המון. צהל היום הרבה יותר חכם ממה שהיה לפני שלושה שבועות. אבל צריכים לדעת שיש משהו מתוחכם בשטח. ושאנחנו צריכים להיות יותר זהירים. ובדרך כלל הצלחה מביאה לעוד ניסיונות. ואין דבר שיותר מסוכן מהתקופה שאחרי הצלחה. אין דבר מסוכן. ומבחינתם זאת הצלחה, וכל הערבים עשו את השלוש אצבעות האלה למקטנם ועד גדולם, עם ערבים ישראלים ועם ערבים של הרשות הפלסטינית, וכולם עשו את זה, והם יחכו להצלחה, וקודם כל צריכים להיות מודעים לזה. אני האחרון שאגיד שאסור לצאת מתוך תחומי היישוב. אני גם לא מאלה שחושב שצריכים להפסיק לסעוק טרמפים. אני רק אומר, צריכים להיות זהירים. צריכים להיות מאוד זהירים, וצריכים להיות עם שני עיניים ועם שתי אוזניים, וללכת בתנועה לקראת מגע, ולדעת בדיוק מה עושים. לדעת בדיוק מה עושים. לא עולים על כל טרמפ, גם לא תמיד צריכים לסעוק. בואו נגיד. אמצע הלילה, באיזשהו מקום שומם וכדומה, אולי יותר טוב שלא עולים. אבל אני לא רוצה כרגע להגיד מה לא, אני לא חושב שזו דרך נכונה בינינו. הייתה תקופה של כמה פעמים מתו, או כמעט מתו, בחורים חרדים שיצאו לטיולים, ואנשים לא יודעים איך לצאת לטיולים, כל הרבה לקחת בקבוק כזה של 300 ליטר, חצי בקבוק, ויצא לטיול למדבר, בלי שום מודעות איך עושים טיולים. אז לרבנים החרדים היה פתרון. מה היה הפתרון? אסור לצאת לטיולים. פסק הלכה, אסור לצאת לטיולים, נקודה. זה לא הוריד את מספר הנספים. כיוון שלא עשו הדרך ולא עשו אין. צריכים לדעת שיוצאים לטיולים, איך יוצאים? מה לוקחים? מה זה מפה? איך מסתכלים? כמה מים לוקחים? איך מבררים איזה גביר? איך מחליטים לאן ללכת? אם הם מתייעצים? זה מה שצריך לעשות גם כאן. לתת איזה מין איסור גורף על נסיעה בטרמפים, אני לא חושב שמאשן, גם לא חושב שמאשן. באמת, אחת הדרכים היפות ביותר למצוות הכנסת אורחים, זה טרמפים. כשמדובר על האוהל של אברהם, שיש לו ארבע דלתות מכל הכיוונים, איפה יש לנו כזה דבר? אני לא צוחק. בבית שלנו אנחנו זוכים להכנסת אורחים. זה לא קורה, ברור, זוכים להכנסת אורחים. בא בן דוד לבקר אותך, שולם עליכם ואתה מכניס אותו ונותן לו לאכול ארוחת שוריים. זה לא הכנסת אורחים שמדובר עליהם. אין לנו היום התרבות הזאת של הכנסת אורחים, שאנחנו מכירים מימות הבעל שם טוב. שאנשים היו עוברים מהיר לעיר, ולא הייתה ברירה, הם צריכים ללכת לישון באיזה בית שלא הכירו, לדפוק בדלת ולבקש שיתנו להם להיכנס. היום זה לא קיים. היום בן אדם הולך והוא מגיע, כיוון שיש מכוניות, שעתיים, שלוש, בבית. אדם נוסע מכאן לארצות הברית, 12 שעות על מטוס, בסופו של דבר עולה שם על רכבת או על אוטובוס או מישהו בא לקחת אותו והוא נמצא בתוך בית שהוא מכיר. תרבות הכנסת העובדים שלנו קיימת אך ורק בדבר אחד, זה לא יאומן, אך ורק בדבר אחד, בטרמפים. יש לכם אוהל, ארבע דלתות, אתה מקיים מצוות לוויה, אתה מוביל אותו למקום קרוב למקום שהוא מגיע, ומצווה כל כך יסודית בעם ישראל, מה, נוותר עליה נפסיק? ברור. עיקר המוסר בדבר הזה צריך להיות, וזה דבר שבהחלט עמד עליו הרב רימון, ואני חושב בהצלחה רבה אמר את זה, שעיקר המוסר צריך להיות לא לטרמפיסטים, אלא לבעלי המכוניות. כשהם רואים טרמפיסטים, הם צריכים לקחת אותם. שחס חלילה לא יעלו עליו, אני לא יודע מי. כן, המצווה הופכת להיות יותר גדולה. אבל שוב, אני לא אומר כן לנסוע, אני לא אומר לא לנסוע, וכל אחד יעשה את זה על פי מידת הדחיפות שלו, אי אפשר פה לבנות חיים רק על אוטובוסים, אני בהחלט מודע לזה. אבל לעשות את הדברים בזהירות ולדעת לפקוח אליו. אני רוצה לדבר פה על שני מקרים שקרו בזמנו בישיבה. בחור, אני יכול להגיד את שמו, היום כבר לא בחור, היום כבר בעל משפחה גדולה, יהודה רוטנר. כן, הגיעו. אמריקאי שהגיע כאן לארץ, אמריקאי שלא מבין מהחיים שלו, לא יודע איפה צד ימין, לא יודע איפה צד שמאל בארץ ישראל, כאילו היום, כן? בחור, חבר מן רציני. עמד בצומת גוש עציון. ונכנס למכונית, שלושה מחבלים שחטפו אותו משהו. בחור עם זוג עיניים, עם זוג אוזניים. וראה שהם מותים להם מכוניות ערביות, והבין שהכיפות שלהם זה לא זה. התחיל לדבר איתם, לאט לאט הגיע למסקנה. שכנראה הוא עם מחבלים, ולאדם לא איבד את כל הרוח. עשה את עצמו תמים, עשה את עצמו ישן, עשה את עצמו שום דבר. וברגע שהם פנו לאיזשהו כביש צדדי, הם העטו קצת, פתח את הדלת, התגלגל החוצה ונעלם. במשך חודש או חודשיים, הייתה אליו לכאן לישיבה עלייה לרגל, של כל קציני צה"ל ושל כל קציני המודיעין, כדי לדעת, איך הוא השיג לכם, מה הוא עשה, ואיך בדיוק הוא עשה את זה, ועמדו ורשמו קציני צה"ל, בגלל שכמה וכמה חיילים נחטפו ונרצחו, והוא הראשון, בחור משבט הראשון, שהצליח לצאת מזה. דוגמה שנייה של בחור משבט הראשון, זה לא הביגוע הראשון במקור חיים, נכנסו מחבלים לתוך הישיבה, אתם יודעים ודאי את הסיפור, כן? בחור משלנו, שהיה מדריך של אפק דח, ירה בשניים מהרות. מה הסיפור? כלומר, כנראה יש דרכים, וכנראה לא תמיד, אבל יש דברים שכנראה לפעמים ניתן לעשות, ולפעמים זה עוזר, ולפעמים זה מצליח. ולכן, קודם כל, כשלוקחים טרמפים, לא בכל מקום, לא בכל מצב. לדעת, עכשיו זה ימי דין, בגלל שהם ינסו להצליח. יום אחד בעזרת השם הם יקחו שני בחורים משבט הר עציון והם יחסלו אותם, את המחבלים, אז אולי אחר כך כבר יהיה יותר קל ללכת. כרגע הם באופוריה של הצלחה. כרגע הם באופוריה של הצלחה. ולכן כרגע השעות צריכים להיות יותר זהירים ולעשות שיקול דעת. נכנסים לדעת לא להתבייש, לדבר עם הנהג, לדבר עם מישהו שחקן. כמובן כלל ברזל, זה דבר ידוע כבר הרבה שנים, אם אחד יושב לפנים ואחד מאחור, נותנים לך את המקום, מה שנקרא המקום של החותנת, הכיסא שליד הנהל, לא לעלות. לא לעלות, זה נראה לכם אפילו עוד סיבה לחשד, לטלפון. אני רוצה לדבר כמה מילים על הטלפון, מדברים כל הזמן, מדבר בעיתונות על הטעות, שהבחור התקשר למשטרה, היה צריך להתקשר לאבא ואמא. נכתב הדבר הזה, בגלל שהמשטרה שלנו, בואו נגיד, לא רוצה להגיד עליה עכשיו דברים שאני חושב, אבל תדעו לכם, זה לא נכון. וזה לא נכון בשתי סיבות. אני דיברתי עם בדגלים שער, אמא שלו, היא אמרה לי, היא לא זמינה לטלפון קודם. היא לא, הטלפון שלה זה לא אינפוס, הטלפון מנח במדבר, היא מתעסקת עם הדברים שלה, מה, אחרי שעה, שעתיים, מסתכלת על השיחות, מחליטה למי לענות, למי לא. משטרה, אחרי הכל, מעניין. הדבר השני, למה צריך להתקשר קודם למשטרה? נכון שהמשטרה עשתה כאן את כל השגיאות האפשריות, אבל לפחות זה הוקלט. ולפחות זה הוקן, וניתן היה אחר כך, גם אחרי שש שעות, לדעת מאיפה, פחות, מאיפה זה מתחיל. ידעו שהם נתפסו כאן בצומת, ולא, אני לא יודע איפה. היו כבר נקודות התחלה, ונקודות התחלה אלה היו חשובות, בסופו של דבר גם המציאה השפית, ואני מדבר על המציאה השפית כאן. כלומר, היה נכון להתקשר למשטר. דבר נוסף אני רוצה להגיד, אני לא יודע אם זה כבר יצא לשוק, אני יודע שזה כבר, כבר עבר את שלב הפיתוח. יש היום מה שנקרא שיקות איכון. אתם יודעים מה זה? איכון א', י', כלומר, לשון היכן, כלומר, שיקות איכון שאומרות כל רגע ורגע, אתה צריך שפשף שם משהו, אני לא יודע מה, ללחוץ שם על משהו, שיקה קטנה אומרות כל דקה איפה אתה נמצא. זה יכול להיות במעקב באיזה מקום, ואז פתאום אומרים שאתה לא נמצא במקום שאתה צריך להיות. יודעים לאן לקפוץ, יודעים איפה למצוא אותך. ואז זה לא תלוי אם יש בטריה בטלפון או אין בטריה בטלפון. כאן זה היה שם המשחק עם שלושת הטלפונים האלה, משניים הצליחו להוציא את השוללה, מאחד לא הצליחו להוציא את השוללה, הדברים האלה תתעניינו בה. שוב, אני אומר, לדבר עם הנהג, או לדבר עם מי שלידו, זה חובה. אני חושב שאם אנחנו מדברים אותם, יכול להיות אולי מעסיקים את זה יותר. אולי, אינני יודע. כולנו חכמים יותר לאחר משהו. דבר נוסף, דבר שאני חושב, השניים, נפתלי וגילת השם מקום דמה, אני חושב שהם עשו דבר מבחינתם נבון, אבל היום אנחנו יודעים שזה לא הדבר הנבון. כולם, יש פה מישהו שלא שומע את הקלטת? כולם שומעים, כן? מה? לא יכול להיות, מי שלא שומע את הקלטת, צריך לשמוע. אפשר לראות את זה בכל אותה רעית. אבל כשהוא צעק להם, ראש למטה הוא צעק. הם הורידו את הראש, כי זה היה נשמע כאילו שהוא רוצה לראות אחורה או משהו כזה, אז הם הורידו את הראש. הוא ניצל את זה שהם הורידו את הראש כדי לתקוע להם כדורים. אין דבר כזה. פתאום מתברר לך שהבן אדם הוא מחבר, אין לי שום מקום. ראש למטה, תנסה לפחות. כאן לא, אגרוף בבור. זה הכל משתנה. תדעו לכם, תגובה לא רגילה. תגובה מוזרה של משהו. פתאום הוא מתחיל להתבלבל, לרגע. כן? אתם רוצים לנסות מישהו שמנסה לתקוף אותי כרגע? יש מישהו שרוצה? אני, זה דברים שאני במקרה למדתי. כן? ואני גם ואני גם אדבר איתכם. כן? אבל מישהו רוצה לנסות לרוץ אליי. מה? אשר, לך, לך. אני לא אעשה, זה עשיתי לפעמים בשיעורים כלליים, אני לא אעשה כאן, מה ניתן לעשות עם חמש אצבעות? אבל יש דברים שאתם תצטרכו לדעת, לומדים אותם. רבותיי, עם שלוש האצבעות האלה אפשר להרוג בן אדם די בקלות. מכה כאן, הוא גמור. שתי אצבעות בתוך עין הוא גמור. יש דברים בסיסיים שכל אחד צריך לדעת. וברגע מסוים, תיאורטית, אני לא יודע מה היה, צריך לדעת, היה לפרח של מקום דמה, על פי הנתונים שיש כך, זה לא לגמרי ברור. התנהל כנראה קרב אכזרי מאוד לחיים ולמוות הרבה זמן. הרבה זמן. והם היו שני בוי אחד, זה היה אחרי שהשני הצעירים נהרגו, הוא היה בחור חזק, הוא היה בחור לוחם, כלומר באופי שלו הוא עדיין לא היה בצבא, אבל הוא היה באלי, ובאלי הם לומדים את הדברים האלה היטב, יש להם שם, המדס שלהם שם, זה המדס של הבן שלי שם, אז אני יודע, המדס שלהם הוא המדס של סיירת מטכ"ל, והוא עושה איתם עבודות, עבודות יוצאות מן הכלל. וכל מיני דברים שהם יודעים אותם מראש, אתה יכול להפתיע, אפילו אגרוף חזק בעין. והוא פתאום לא יודע, ואין מה להפסיד. יש רגעים שאין מה להפסיד. כדאי לדעת שהאופציות האלה קיימות. אני לא אומר שהם יכלו לעשות את זה. אבל צריך לדעת. הגעת למסקנה שאתה להיות מחבל, אתה יכול פתאום להיות משותק. ובמקום זה אתה יכול שהאדרנלין יעלה לך. כל אחד צריך לחנך את עצמו למציאות כזו, שהוא פתאום, ותשחקו את זה בחבל. תשחקו את זה בחבל. פתאום יש מחבל, מה אתה עושה? מי שרוצה ללכת לקורסים, ודאי טוב. אני חושב שאתה צריך ללמוד לפני שנותנים תוספו. אני עבר את הקורסים, גם בקרב מגע, וגם בקונג פו, וגם בדברים האלה. לפחות פעמיים בחיים זה עשה. פעם אחת זה עשה לי בטעות, אבל פעם אחת... אבל לפחות... אבל... לפעם אחת הייתי צריך לזה. פעם אחת הייתי צריך. הלכתי עם כיתה שלי בעיר העתיקה, וכמה ערבים באו והתנפלו, ואחד תפס תלמיד שלי בגרון. תוך שני, שתי שניות היד שלו הייתה על המצפה. דברים שאני עומדתי אותם. אני היום, כשכואבות לי הכתפיים, אז אני לא כל כך טוב, יש לי קרע גדול בכתף, אז אני לא מספיק זריז עכשיו בידיים בתקופה הזאת. אבל אני אומר באופן עקרוני, סוג של דברים שלומדים, אפילו כמה תרגילים בודדים. לא צריך חגורה שחורה בקראטה. אפילו קורס בהגנה עצמית. דברים הכי בסיסיים שניתן לעשות. אפילו ליצור איזה צעקה מפחידה. לא מפחידה אותך, לא שמקרינה שאתה פוחד. אלא עלה, ליצור לו בתוך האוזן. חבר לו שתי ידיים ככה באוזן, בבת אחת. כן, ידיעה איך מצליפים מיד. כן, הדבר הראשון שלומדים באומנויות לחימה, לא איך נותנים ככה מכה, אלא איך מצליפים. ואת הדברים האלה, כל אחד צריכים להיות לו, היסודות הבסיסיים האלה. אם יום אחד אתה צריך, שהאדרנלין יעלה לך, ולא שהפחד ישתק אותך, ושם הם דווקא פעלו נכון, דווקא גלעד פעל בצורה מפוכחת, הייתה לו טעות אחת, טעות שכאמור, גם אני הייתי עושה. אבל זה היה. דברים שם יכלו להסתיים אחר. ולא באשמתם. אשמת המשטרה, אשמת פה, אשמת שם, בדיוק הם הבחינו במשהו. זה יכול היה להסתיים לטובתם. ואם זה לא הסתיים, זה בגלל שלא הייתה סייר בשמיים. ויש פה גם גזירה מן הקדוש ברוך. אני רוצה להכיר לכם וקסמן, צבנו, נחשון וקסמן, השם מקום דמר. אני לוחר את זה גם כן, כל עם ישראל עמד והתפלל, 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 והתפלל. כשבאתי אחר כך לנחם את אביו, את פרופסור יהודה וקסמן, שיפרתי את זה פה לכמה אנשים. זה היה בשכונת רמות בית בירושלים. אני נעמדתי 600 מטר לפני הבית, והייתי צריך לעמוד בתור. וההוראה הייתה לאנשים, כל אחד רק אומר לו, תנוחו מן השמיים, המקום ינחם אתכם, ורצה, ככה. סייר דבר, כדי שכולם יספיקו לי להיכנס. כל המסכנים שלו. ומה קרה? זיהו כבר את הכל, והכל היה נכון, וסיירת מטכ"ל, שזו הכלה הכי טובה שלנו, הייתה שם כבר בתוך הבית. ועבודה יוצאת מן הכלל של השב"כ, שהיה זה כבר מצפון מערב לירושלים. ומה שקרה, שהחומר נפץ לא פוצץ את הדלת. החומר נפץ השני כבר פוצץ את הדלת, אבל זה כבר היה מאוחר, אחרי שהמחבל ירה. אבל אם החומר נפץ הראשון היה מפוצץ את הדלת, וזה מה שהיה צפוי, היו מצליחים להרוג את המחבל ולהציל את משהו. למה זה לא קרה? לא יודע, כמו בלטרון. גם לדרום, לא נפלה בידינו והפכה להיות תבושה גדולה בגלל חומר נפט שלא פוצץ את הדלת. למה דברים כאלה קורים? לא יודע להבין. הטנק שפרץ לכפר עציון במלחמת השחרור, הפעילו נגדו מוקש נגד טנקים שיכול היה לעכב את כל התקדמות הכוח, ואולי היה מגיע משהו, אבל המוקש לא פה. באלף מקרים כן פועל, ובמקרה אחד זה לא פועל. באלף מקרים יש סייעתא דשמיא, ובמקרה אחד אין סייעתא דשמיא. אני באתי כאן לישיבה, הלכתי רגע כאן, אני נפלתי נפילה כזאת שהייתי עכשיו יכול להיות בבית חולים. לא יודע איך הצלחתי להסתובב, ואתה לי סייעתא דשמיא הגדולה, לפני חצי שעה. איפה הקדוש ברוך הוא עוזר, איפה הקדוש ברוך הוא לא עוזר, אנחנו לא יודעים, לפעמים ככה, לפעמים ככה, ולפעמים בצורה כזאת, לפעמים בצורה כזאת, אנחנו לא יודעים אתם. הבן שלי נפצע בתאונה והיה פצוע אנוש, והיו בטוחים כבר, כן, הפרמדיק אמר שהוא לא, לא יחיה, שניים נפלו ביחד, ואחד נפל טוב, והבן שלי נפל לא טוב. למה? זה מה שהקדוש ברוך הוא עוצר. ברוך השם, יום, ברוך השם כי טוב, אבל עברנו רגעים קשה. ואני אומר, יש כאן גם התערבות ממרום, ואני אומר, וצריך לדעת ולפתוח בקדוש ברוך הוא, שהוא יודע מה הוא עושה, הוא יודע למה הוא עושה, ולמה הוא עושה כך. מה אנחנו? אין משהו. אבל לא הכל בידיים שלנו, אבל את מה שבידיים שלנו אנחנו צריכים לדעת לעשות. אז אני אומר, אם מישהו כאן יכול לקחת, אולי הישיבה, אני אהיה בעד שתארגן את זה, אני לא הספקתי לדבר אחרי שכה. קורס מגנה עצמי. בסיסים, הבסיסים הפשוטים, אנשים ידעו במצב כזה משהו, איך להפתיע, איך להיות בעל היוזמה, לא לתת לשני להיות בעל היוזמה. אם אתה בעל היוזמה, אם המפתח הזה ניתן לעשות, אם אתה בעל היוזמה, אני מעדיף להיות עם המפתח הזה בעל היוזמה מאשר עם אקדח ולא בעל. אתם רוצים לראות מה אני יכול לעשות עם המפתח הזה? אני לא עושה את זה. אני אומר לכם שאם מכה בחוזק כזה, עם המפתח הזה אני יכול להרוג אותו. זה דבר ממש פשוט. ואתה יודע, יש כמה נקודות תורפה. מה שחשוב בכאלה מקרים, שאתה תהיה בעל היוזמה. לא שאתה תהיה בעל הנשק, אלא שאתה תהיה בעל היוזמה. ואם אתה קלטת את המצב, קרה באותו אלא שאתה קלטת את המצב, יש לך עדיפות עליו לשנייה אחר. עד שהוא יקלוט שאתה קלטת. רגע שהוא יקלוט שאתה קלטת את המצב, יש לו יתרון לסמנך. אבל השנייה הזאת של ההבדל יכולה להיות שנייה קריטית של חיים אליו. וצריך לדעת את זה, לא תמיד זה מצליח, לפעמים זה. ואם לפעמים זה מצליח, זה כבר סיבה להגיד את זה כאן. אז אני אומר, אנחנו קודם כל צריכים להגיד תפילת הדרך יותר בכוונה. ואנחנו צריכים לטרמפים להיות זהירים, אני אומר, בעיקר כל עוד הם חושבים שהם מסוגלים להצליח. כל עוד הם חושבים שהם מסוגלים להצליח, אנחנו צריכים להיות יותר זהירים בנושא טרמפים. אני לא רוצה לגדל פה פחד, ואני בהחלט רוצה שאנשים יצאו לצמתים, שלא יהיה מצב של חדלו פרזון בישראל חדלו. אנשים שלנו צריכים להיות בצמתים, צריכים להיות בדרכים, ולא רק מאחורי גדלות. השטח הוא שלנו. השטח הוא שלנו, ואנחנו צריכים להיות בשטח וצריכים להיות בכל מקום, אבל צריכים לדעת להיות עם הדברים הנכון. אם אנשים יכולים, ויש להם כסף כדי לקנות נשק, זה לפני שקונים רשב"א. היום זה לפני שקונים רשב"א, קונים אקדח. וזה לא היה ככה. ומחזיקים את זה. ומי שלא רוצה להחזיק אקדח, גם פטיש ומברג יכולים לחולל לפלאות. במרחקים קצרים, הרבה יותר טובים מאשר אקדח. מברג? אתם יודעים כמה אנשים בעולם נהרגו מפגיעת מברג? אומרים, לא צריכים בשבילם רישיון לדברים שיכולים לחולל ניסים ונפלאות. ללכת עם משהו. ויש לא רק אקדח. יש לי בבית איזה עלה שמפתחת ככה במכה כזאת. חבל על הזמן. מחזיק, אני לא משתמש בה. לא כלפי תלמידים, וגם לא כלפי הילדים. שיהיה בבית. שיהיה בבית. דברים כאלה צריך, אתה לא יודע לאיזה מצב אתה תקלע. לי יש גם אקדח. אבל אני אומר, כל הדברים האלה, להיות יותר קשובים, להיות עם עיניים יותר פתוחות. אני לימדתי חיילים, היו לי חיילים, אני לימדתי את הדבר הכי פשוט. אמרתי לחיילים, שהייתי צריך לראות את הפעם הראשונה, כשאתה עומד, איך אתה עומד? אז הוא עומד. אמרתי לו, זה לא נקרא לעמוד. אמרתי לחיילים, זה לא נקרא לעמוד, לעמוד זה ככה. משום עם ההסתכלות, עם כל הדברים האלה, שאתה ערני למה שקורה. הדברים האלה כל כך חשובים, ובאמת לומדים אותם, אלה דברים בסיסיים, אני לא מומחה בדברים האלה, אבל אלה דברים הכי בסיסיים שלומדים אותם. אתה לא נותן לבן אדם להתקרב אליך יותר. נגיד שאני רואה בחור עלים, תתקרב אליי, אני אעשה את זה. אתה כבר יותר מדי במרחב שלי. לא, תתקרב אליי בצורה מהעין. קודם כל זה המרחב. וראיתם איפה הדפתי אותו? עדיין כאן. ננסה עכשיו לעשות משהו. אתה כבר לא תוכל. אבל קודם כל אני לוקח, קודם כל שיהיה לנו מרחק. לדעת, לתפוס, לקרוא תמונה, אנחנו נמצאים כאן בין אנשים, רבותיי, אנחנו לא כפסים. ואלה דברים שצריכים לומר אותם, תוראי ולימוד יצריכה, תוראי ולימוד יצריכה, איך בדיוק לעשות את זה, שאנשים ילמדו את זה, לדעתי הישיבה צריכה לעשות את זה, אבל אני לא בטוח שיקבלו פה את דעתי, אז אני אומר, כל אחד, אני רואה פה מודעות של קורסים שנעשים, אלה דברים חשובים, אלה דברים צריך לעשות אותם, זה יותר חשוב מהריצות. לומדים עוד כמה דברים קטנים כאלה בסיסיים, אלה דברים שחשוב שאתם תדעו אותם, בעיקר זוג עיניים, זוג עיניים, לדעת, להסתכל, לשמוע, להקשיב, לדבר כשצריך. אם אתם שואלים את האנשים האלה שאלה, אתם כבר תדעו אם הם חבלים או שהם יהודים. אם יש להם כיפה על הראש, על המקום אתם תדעו. אם יש להם כיפה או אין להם כיפה. יום חמישי בלילה. סלח לי, שכחתי, מה פרשת השבוע? אולי אתה זוכר? שאלה פשוטה. אני מחכה שמישהו שאל את זה אצלי ואני אטפח לו על השכם, אני אגיד לו כל הכל. יכול להיות? חשבתי, וזה בסדר, וזה ככה צריך להיות. וזה ככה צריך להיות. ועוד אלף שאלות שניתן לשאול. מסתובב לך כמו בחור ישיבה, איזה מסכת אתם לומדים? באיזה ישיבה אתה? כל מיני השאלות הכי פשוטות והכי תמימות, ותוך שנייה אתם יודעים עם יד. ועם מי יש לכם מסכת? שלא יפתחו לכם שלי יחימוביץ' ואז ברור שהם יהודים. זה מה שהיה. הם למדו משהו, אבל יש דברים שהם לא יכולים ללמוד. בזמנו השב"כ רצה להשתין אנשים בישיבת פולוביץ'. הוא ניזהר, הוא נכשל מיד. הוא ניגשו אליהם, שאלו אותם שאלות, והבינו מיד, בחורים עם פאות, עם כיפות, וישבו והתנדדו, לימדו אותם להתנדנד ליד גמרא, אבל כמה יכלו ללמד אותם? וכל הדברים הבסיסים האלה, להיות עם עיניים, להיות עם אוזניים, לחוש את השטח. כל הדברים האלה אנחנו צריכים היום ללמוד אותם, לדעת הם כרגע על הסוס, ואנחנו צריכים להוריד אותם לסוס. הם מתחכמים והם עושים, ואנחנו נצליח לעשות את זה. אני אומר, כמו במלחמת יום הכיפורים, כמו באלף מקרים אחרים, אנחנו נפצח את הקוד, ואנחנו נצליח לעשות את זה. אני רוצה לדבר מספר מילים. על המציאה, ואני חושב על מציאת הגופות, וגם כאן יש לצהל הרבה מקום לחשוב. ואני אתחיל מזה שאת חטאי אני מזכיר. גם לי יש טעויות, ואני רוצה להסביר, ולהתחיל מטעות שלי. ביום שישי, לא האחרון, ביום שישי האחרון, ניגש אליי. יהודי יקר מאוד מכאן, וסיפר לי על התוכנית. אמר, הצבא לא מצליח למצוא אותם. התכנסנו כמה אנשים שמבינים בדברים האלה. רוצים לשבת על תוכנית מדויקת, סרטוטים, מפות, וכל הדברים האלה. לשבת על זה כל השבת. יש לנו פגישה עם המח"ט ממוצאי שבת, רוצים להגיש לתוכנית. אם מותר, זה איסורי דאורייתא. שאלתי אותם, חקרתי אותם על ימין ועל שמאל בלי סוף. ובסוף אמרתי להם, לדעתי עשרה. אחר כך התברר לי ששאלו את הרב רימון והוא אמר להם מותר. אמרתי להם, אם הרב רימון אמר שמותר, הוא הפוסק כאן, ויש לו סייעתא דשמיא, הוא גם יודע יותר טוב ממני את ההלכה, תשמעו בקולי. אמרתי להם, חד משמעית, והם באמת שמעו בקולו, והוא צדק. האמת היא, האמונה שלי שהם יצליחו לעשות מה שצהל לא עשה, האמונה הייתה קצת חלשה. אבל הדבר העיקרי, הם אמרו לי שהם מחפשים קביעות. כלומר, היה ברור לי, לפי השאלות, אני שאלתי אותם, אתם מחפשים אנשים חיים או מחפשים קביעות? כל דרך חיפוש, אני שמעתי את כל שיטת העבודה, היה ברור לי מחפשים קביעות, זה גם היה מובן מאליו. בואו נגיד, אחרי 24 שעות, אנחנו ידענו ש-99% שמחפשים קביעות, זאת הסיבה שאני התערבתי כאן, וביקשתי, טוב, לא מנעתי את אמירת מי שברך, לא היה צריך כמובן למנוע את זה לשלושת החטפים, אבל ביקשתי להוסיף מי שברך לחיילי צה"ל. ושדובר פה מערכה שלמה של עוד הרבה דברים, חיילי צה"ל היו בסכנה וכולי. התברר שהרב רימון צודק לגמרי, ואחר כך דיברתי איתו על זה, ואמרתי מה היה שיקול הדעת שלו, ודיברתי עם הרב יואל בן נון. בסופו של דבר אני קיבלתי כדרכי את הנימוק המרכזי של הרב יואל בן נון, יותר מאשר את הנימוקים האחרים, ומורי ורבי הרב יואל בן נון אמר לי את הדבר הבא. הדברים הגיעו למצב כזה שאי מציאת הגופות זה להפיל את ליבם של ישראל. ואם זה להפיל את ליבם של ישראל, כלומר אנחנו יצאנו כמו מדיני פיקוח נפש לדיני מלחמה, דיני מלחמה הם דינים שלנו. אם כאן היה מדובר על נפילת ליבם של כל ישראל, זה בדיוק השלב שבו זה עבר משאלות פיקוח נפש לדיני מלחמה. ודיני מלחמה נמדדים על פי כללים אחרים. ואם יהיה ניתן למצוא אותם אפילו 12 שעות יותר מוקדם, ולהרים בזה את ליבם של ישראל, אז יש לעשות את זה. ואכן, התברר שהדרך של פעלו הייתה שונה לחלוטין מהדרך של צה"ל, אני רוצה קצת לספר על זה, אני מתאר לכם שלא הרבה אנשים יודעים על זה, את הדרך חשיבה שונה מאוד, ומתברר של צה"ל יש גם מה ללמוד מאזרחים. אם כי אמר כל האזרחים האלה הם ג'וברים רציניים מאוד בצבא, הבן שלי היה אחד מהקבוצה שארגנה את זה, הוא היה הלבן של צנחנים בזמנה, והיו שם כמה ג'וקרים רציניים מאוד פה ביישוב, יש פה אחד בוגר היחידה, מה שנקרא סרט מטכ"ל, שהוא עבד בזה מאוד מאוד קשה, והיו עוד כמה וכמה אנשים. היה צוות של 30 סיום דוחות, אגב, התנהל פה במכללת הרצוג, יש לנו גם כן מניות בזה, בתוך חלק, והתנהל בתוך הבניין של הישיבה כאן, ביום שישי שבת, התנהל ביום שישי, זה התנהל כאן. צורת החשיבה הייתה שונה לגמרי. והחליטו לא להתייחס לשום ידיעה מודיעינית, מספר את זה לכם, לא להתייחס לשום ידיעה מודיעינית, ולבדוק רק תנאי קרקע. יצאו מתוך הנחה שתנאי קרקע זה הדבר היחיד שיתן את התשובה. ונעשו שם כמה שיקולי דעת. שיקול דעת אחד היה על אזור שתוחם באיזשהו ריבוע, שרגל יהודי לדרך שם כנראה הרבה שנים. וזה בא ונותן. כל האזור שממערב, לקו אל ערוב בית אומר, כרמי צור, חלכו כל החלק שמערב משם, מקום שנקרא בית נובה ובית אולה וכל המקומות האלה, רגל יהודי לא דרכה שם, כולל צה"ל, לא עוברים שם. יצאו מתוך הנחה שזה כנראה באזור הזה. עברו על כל השבילים, סימנו את כל המקומות, הבינו שלא יסחבו את הגביעות הרבה ביד, אז כנראה עד איפה שיכולה להגיע מכונית, פרטית, לא ארבע על ארבע, עד איפה שיכולה להגיע מכונית פרטית, 20-30 מטר לכל כיוון, סימנו את כל המקומות. עשו גם דבר אחר, בדקו צילומי אוויר, בדקו צילומי אוויר שלפני, בדקו צילומי אוויר שאחרי. וחיפשו מה השינויים. אתם מבינים? עבדו בצורה יפה שלה, פשוט עשו בית ספר לצה"ל. אבל שוב, זה לא נגד צה"ל. ביחד עשו בית ספר לצה"ל, באו למח"ט, המח"ט החביב שלנו פה, עמית ימין, מי שיצא לכם להכיר אותו, בחור, בוגר אלי, יהודי על השמיים, זה שבא לפעמים ללמוד איתי בחברות, אם אתם רואים. רואים אותו לפעמים? כן. שאלה. ובחור נחמד מאוד, התלהב מהתוכנית, אמר צה"ל ללך אחרי התוכנית שלכם, התחילו ביום ראשון, מצאו ביום שני. כלומר, גם אנחנו לומדים דברים, ולומדים דברים גם על השכל שלהם, וגם על הדרך שהם עובדים. ואנחנו מחכימים מזה, והיום יש תחקורים אינספור, אני משוכן שיצאו את המחבלים. התברר שעם המצלמות יכלו ליצור סרט שלם של כל הדרך, איפה הם היו, לאן הם נכנסו, לאן הם הלכו, מאיפה הם הגיעו, מאיפה הם יצאו, וכל מיני כאלה דברים, איפה הם התעכבו. ניתן היום ליצור שחזור מלא של הסיפור הזה. אבל אני אומר, היום באמת יש טלפונים משוכללים, וטוב שהדברים האלה קורים. דיברנו גם על שיקות איכון, דיברנו גם על כמה דברים, ודיברנו בעיקר לפתוח עיניים ואוזניים, לדעת, רבותיי, אנחנו נמצאים במערכה. מי שיברח מגוש עציון, זה יחכה לו בעפולה. ומי שיברח מעפולה, זה יחכה לו, אני לא יודע. זה לא, גוש עציון לא מקום יותר מסוכן, משל מקומות אחרים, לדעתי פחות מסוכן. לקחתי היום, כשצאתי בתרדיל, לקחתי את הטרמפיז, שאלתי אותו מאיפה, אז הוא אומר לי שהוא גר באשקלון, אמרתי לו, אתה מאשקלון? אני איזה מסתובב כזה מקום שקום כמו גוש עציון. טוב, הוא צחק, אמרתי לו, באשקלון היה הרבה יותר גרוע. כמובן, זה לא הרגשה, אבל זה מה הסיפור שפעתי על אחי בזמנו. ואני אומר, אלה דברים שקיימים בכל מקום, המצב כאן ברוך השם טוב. ואני אומר לכם, תשבו את מה שקורה כאן למה שקורה בכל המדינות ערב מסביב. באותו שבוע, שלושה ימים, אחרי שרצחו את שלושת הנערים, הקבוצה החדשה הזאת שקמה בעיראק, רצחה ביחד 1,700 שנים. ביחד. בתוך מסעיות, תראו בהם, ב-1,700 שנים. תראו, כל הקבוצות האלה קיימות כאן, הן מנסות להתבסס כאן, אל-קאידה ודאעש וכולי, כולם מנסות להתבסס כאן. וברוך השם, העסק הזה, אנחנו מחזיקים מעמד, ועם מספר כזה של קורבנות, זה באמת, היינו צריכים להגיד הלל הגדול כל יום. היינו צריכים להגיד הלל הגדול כל יום, לא פחות מזה, השעה כבר מאוחרת, ואני עומד לסיים, אני אשמע אולי שאלה אחת או שתיים, יש לנו הרבה מה להודות לקדוש ברוך הוא. דברים פה יכלו להתפתח לאיזה מין אינתיפאדה איומה נוראית של, של מלחמת הכל בכל, ברוך השם, זה איך שהוא מחזיק מעמד. מחזיק מעמד על גחלים קטנות, אני לא אומר שהממשלה פועלת בכל דבר בתבונה, יש לי ביקורת עליה, ולדעתי המוסרות שם קצת מתרופפות, אבל בסך הכל הייתי אומר, עובדים, יחסית בסדר, ועם הרבה 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 סייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא מחזיק את כולנו, את כולנו, ברוך השם, ברוך השם, אנחנו כאן, אנחנו כאן חיים, מה שקרה, לב נקרא. אבל אני אומר, יחסית לכל מיני דברים שיכולים לקרות, אנחנו נמצאים במצב טוב, וזוגות עיניים פתוחות, זוגות אוזניים קרויות, הדבר הזה הוא הנשק הגדול שלנו בכל דבר. כן. מה אתם רוצים שאני אגיד? אני לא יודע איזה פרטים, אבל זה, 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 זה דבר לא רע היום. הדבר הכי גבוה שיכול להיות, אם הם יהפכו אותנו גם להיות חיות. הם חיות. הם חיות. אם הם יהפכו אותנו להיות חיות, זה, זה, זה הדבר הכי קשה שאפשר לתאר. אני לא מדבר על הנזק, אני כבר לא מדבר על איזה נזק שגרם. רבותיי, אחריות. אתה רוצה להיות חיה, תהיה חיה אצלך בבית. האחריות. אני הייתי בארצות הברית. אני אומר לכם, איזה אהדה. האהדה הזאת, תוך 5 דקות התחלפה כולה לכם כנפיות אצל יהודים. שהתברר שהערבי נרצח ואמרו שהוא נרצח על ידי יהודים. באמת, כל הרחוב היהודי בארצות הברית. תוך 5 דקות הכל השתנה מ-180. אין לכם מושג איזה שינוי, זה השינוי הזה חותך באוויר. אנחנו כאן חיים בתוך מתנחלים, אז קרה, אז לא כל כך נורא. שם בארצות הברית, כולם היו עם 3 הנערים, וכולם היו עם זה, וכולם התפללו, וכולם, בבת אחת, הכל השתנה מ-180. מי לוקח אחרי אותם זוכים? בואו נגיד, בואו נעזור כרגע את השאלה המצפונית. שאלה המצפונית היא עניין אחד. נגיד שאתה רוצה להיות חיית טרף, מי לוקח אחרי אותם זוכים? אתה יודע כמה אנשים נפצעו מהם? רבותיי, שוטרים, ואני אומר לכם, אין אדם שיש לו ביקורת על משטרה כמו שלי יש ביקורת על משטרה. אין לי דמות חשבון מבוגר שלנו, משה טלבי, השם ייקום דמה, ומה השם עשו איתו אז. יש לי עם המשטרה 1,000 חשבון. רבותיי, הם עובדים בימים האחרונים, בגלל הפרחחים האלה. הם עובדים לא 24 שעות ביום, הם עובדים 48 שעות. יש לי אשתי כאן במכללה, תלמיד שהוא שוטר. הוא לא ראה את אשתו מאז הסיפור הזה, לא ראה, הוא לוקחים אותו יום ולילה, יום ולילה, הם עומדים, עומדים באבנים, ועומדים בכל הדברים, וצריכים לרוץ מכאן, לרוץ לכאן, לרוץ לכאן. מי לוקח את האחרת עליו? טוב, רבותיי, בואו לא נעשה פה עכשיו סיפוזיון של מועצה ישבת. זה לא בגלל הערבים. מה זה בגלל הערבים? אתה יכול, יש עכשיו איזשהו מצב של שיווי משקל כזה עדין, אתה יכול לקחת לעצמך. תיקח אחריות על דברים שאתה יכול לשאת בתוצאות שלהם בעצמך. ולא על דברים שמישהו אחר יצטרך לצאת בתוצאות שלהם. אבל רבותיי, מעבר לכל, רבותיי, יהפכו אותם להיות חיות. לקחת נער ולקטור אותם, הוא שפו אותו חיים, אני לא יודע מה. הניצחון הגדול שלהם זה לא עם 3 הנערים. בואו נגיד, הניצחון הגדול של... בואו נגיד, אני עם ערבי, אתם יודעים מה הייתי עושה עכשיו? את התנועה הזאת. ניצחו אותנו 4-0. לא 3-0. אם הייתי ערבי, ניצחו אותנו 4-0. והשאר ערבי, השאר הכי חזק. הרב,
מה עדיף שנהיה רכוחים בלי הרתעה? מה עדיף
שנהיה
רכוחים בלי
הרתעה? אני אמרתי להיות רכוחים? חס וחלילה. אני בעד להקוט אותם ולהקוט אותם בצורה הכי קשה. אם אתה עומד מולם, תקה אותם בצורה הכי קשה. ואם יש צהל, צהל צריך להקוט אותם ולהקוט אותם ללא רחם. כאלה דברים, לקחת נער ולשרוף אותו, רבותיי, זה לא מתחיל, אני לא יודע, אני... אפס, אני לא יודע, אולי אני לא יודע איפה אני נמצא. אני לא יודע, יש דברים שלא מתחילים. אני לא יודע, אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל לנמק את זה. אני לא יודע דבר כזה, להסביר את הנתאב הזה, אני לא יודע מאיפה להתחיל לנמק את זה, לא יודע איך להגיד את המילה הראשונה. אתה מסוגל לעשות את זה? אני שואל אותך, תיאורטית, לקחת נער שעכשיו היה חי, שלא עשה לך שום דבר, ולטול ממנו את החיים, אתה מסוגל לעשות כזה? אני לא יכול לעשות את זה לחתול. לזבוב אני מסוגל. חתול, אני לא מסוגל לזה. צא לי לעשות את זה לעכברים. זה הדבר הכי גדול שעשיתי. זה הדבר הכי גדול. חוץ מפעם אחת שרקתי כלב, אבל בגלל שהייתי... לא, אבל זה לא, לא, לא בתור נקמה. בגלל שהייתי צריך לעשות. אבל, אבל מעבר לזה. אני... זה לא כבר שאפשר לעלות על הדעת. אני לא מעלה דבר כזה. אני אומר לכם, בתור ערבי הייתי עושה את התנועה הזאת עכשיו. ואני אומר לכם, זה הניצחון הכי גדול שלי. ראיתי את זה בארצות הברית, אבל גם כאן. ובצדק, רבותיי, אלה דברים שהם כאלה תועבות, שאין מה לתאר בכלל. אני מתבייש בכלל לדבר. טוב, נשמע באמת עוד שאלה אחת, אשר שבל, אם אני כל כך הרבה היום, אני אתן לו, כן, טוב גם הוא יחד.
אנחנו פה עקרונית צריכים להיות פה בישיבה כל הזמן, אבל בשעות הפנויות שלנו עד כמה חשוב שאנחנו נחזק את הגבעות החדשות, את היישובים החדשים, במיוחד שזה בצומת הגוש, שזה לא מקום.
התשובה שלי כזאת, אתה שאלת אותי את זה ואמרתי לך כן, העוש ברון הזה נמצא שם לא יחזיק מעמד, אני מודיע לכם. המאחז שקם ממערב לבת עין, אני מעריך שיצמח ויגדל, גם תקוע אי יצמח ויגדל. לצאת להרפתקאות שמחר לא יצא מהם כלום, חבל פשוט על השמות. דברים אחרים יש לחזק, אבל אני מזכיר לכם, התפקיד שלנו כרגע לגדול בתורה, לצמוח, ולדברים שאנחנו אמרנו קודם, אל תיתנו לדבר הזה להתקהות. זה תפקיד שאנחנו טילים שלוחי מטרה. וכן, בשבת לבוא, ואתה שאלת אותי את השאלה הזאת, ואני אתן לך, תבורך. אמרתי לך, כמובן עם מישהו ראוי. אבל אמרתי לך, תבורך, שהדבר הזה לא יפגום בסדר הלימוד של המשמרתי מודה ושל הצורך שלי להיות בחר תלמיד חכם שהדור יהיה בטפיים שלו. ולא שכל אחד יהיה פה גדול.
מה עם יום שישי?
יום שישי, ללכת אחרי צהריים לעזור בכאלה דברים. אני אומר, מי שעושה את זה, שוב, אני לא יכול להגיד את זה כראש ישיבה, אבל הבנתם את התשובה שלי. שוב, תהיו בתיאום עם ההורים שלכם, אני חושב שעזרה לדברים כזה חשוב, אבל לדברים שיחזיקו. הדברים שיחזיקו, אני מעריך שאלה דברים שראש המועצה אומר שהם יחזיקו. אבל עוז גאון, כנראה זה לא. זה סתם, זה נראה לי ברכה לבטלה. רציתי ללכת להתפלל שם בליל שבת, ואז שמעתי שבעצם ראש המועצה לא ישאל את זה, לא אמרתי חבל, אז אני אומר את זה. עוד שאלה אחרונה, אוריה, כן? אז בסדר שיהיה באמת כבר מאוחר מאוד לילה טוב, שכולם יצאו בזה תפילה, ושהקדוש ברוך הוא ישקיף אלינו וירחב אלינו כל מה שאנחנו
Zdrowa jedna.